חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הטוב. אי אפשר לא להתפעל מהנחישות, החתירה למגע, הדבקות במשימה, ההתעלמות מכל רעשי הרקע, קשים ככל שיהיו, הניתוק מהבלי העולם הזה, הנסיבות הקשות והקשיים, שמפגינה קואליציית הביזה והמשיחיות הנוכחית. אני מביט סביב, הציבור כולו בהמתנה מתוחה, לפעמים גם היסטרית, למתקפה של איראן וחיזבאללה ועוזריהם. השב"כ פתח והשמיש את בונקר יום הדין מתחת לאדמה בירושלים, כדי שנתניהו יהיה מקום בטוח לנהל ממנו את הקטסטרופה. המפונים עדיין מפונים, החטופים עדיין חטופים. הצפון עוד ריק, הדרום עוד צרוף, צה"ל נלחם בעזה ומתגונן ונלחם בצפון. אויבינו נאספים סביבנו לחלוטנו. הכלכלה קורסת, דירוג האשראי יורד, האשראי והלגיטימציה הבינלאומיים מתפוגגים. אבל הקואליציה ממשיכה כרגיל. היא מעבירה עכשיו בפגרה, בכנסת, את חוקיה. כלומר, המשך הטבות מתורללות לערוץ 14, תוצרת השר שלמה קרעי. המשך מאמץ להעברת חוק הרבנים המושחת, שייתן לאריה דרעי מאות ג'ובים חדשים. ואפילו חוק שיסמיך את השר לביטחון לאומי לעצור את כולנו במעצר מנהלי. אתם מבינים שמהשב"כ שללו את האפשרות לעצור טרוריסטים יהודיים ביהודה ושומרון במנהלי, אבל לבן גביר יעניקו סמכויות מקבילות עלינו כאן בתל אביב. אז חבר'ה מהקואליציה, שפו. לו רק היינו נלחמים באויבינו כמו שאתם נלחמים בנו, היינו מזמן מנצחים.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. אינני יודע אם הידיעה נכונה, אני מקווה מאוד שלא, אבל בכמה רשתות קראתי אתמול כי בגלל קשיים ראייתיים נגד אנשי המילואים משדה תימן, הנחשדים בהתעללות מינית במחבל נוחבה, הפרקליטות הצבאית מתכוונת להביא כעד את המחבל עצמו. אומר שוב מה שאמרתי ביום פרסום המעצרים, אם יש חשד שאסיר, גם מחבל בן מוות, עבר התעללות יש לחקור, ואם יש חשד סביר יש להגיש כתב אישום ולהעמיד לדין. אבל אם אין ראיות שיתמכו בתלונתו של האסיר, אסור להסתמך על עדותו ולהרשיע את חיילי המילואים רק על פיה. אין צורך להזכיר כי המחבל נתפס אחרי שהשתתף בטבח המזוויע של 7 באוקטובר, כלומר הוא שונא יהודים שנאה חולנית, לא אנושית, אם לדון על פי המעשים שעשו הוא ופיקודיו. יש לו עניין לפגוע בחיילי צה"ל ובמדינת ישראל בכלל. ומי שעורף תינוקות ואונס ושוחט הורים לעיני ילדיהם, לא יסס לשקר. אם תרצו להרחיק לכת, אפילו לחבל בעצמו או בעזרת אחד מהרוצחים שהוביל אל העוטף, כדי להעליל על מדינת ישראל ולהאשים את חייליה במעשה זוועה. יש כאן מניע ויש כאן אמצעים. האם זה מה שהיה? אינני יודע כמובן, אבל פציעה ברקטום כשהיא לעצמה אינה יכולה להעיד אם נגרמה בידי חייל או בידי מחבל. ולכן אם אין סרטונים או עדויות של עדים שאינם מחבלים, אסור להגיש כתב אישום בהסתמך על עדות המחבל. זה ההיגיון שלי, אבל אם לפרקליטות יש היגיון אחר, האג וכיוצא בזאת, צריך להחליף את הפרקליטות.
עכשיו ב-103 FM חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
שלום.
שלום לך, אני רק שאלה. למה אמרת שאין סמכות למעצרים מנהליים ביהודה ושומרון נגד יהודים? יש עצורים מנהליים שם, אלוף פיקוד חותם, ויש מעצרים מנהליים.
לא יודע אם עקבת אחרי ההתפתחות האחרונה שהייתה וההתמרמרות הגדולה של השב"כ. זה סוכר מאוד מאוד באינטנסיביות, גם על ידי, וגם יצרו מאוד את צעדי השב"כ במאמציו להתגבר גם על הטרור היהודי ביהודה ושומרון, ותוך כדי...
אבל יש עצורים ויש צווי הרחקה.
יש עצורים, ועכשיו עצורים חדשים קשה מאוד לעצור. אני בכלל חושב, אולי אני אצדר לך את הטלפונים של כל הדוברים, כי אתה ממשיך לעשות מה שעשית בשבוע שעבר, שהפצת פה את הפייק הזה של מה זה היה? טלפונים של הפרקליטות למחבלי הנוח'בה לשאול איך היה, כן? תדרגו מי אחד על חמש, איך היה השירות? אז אם היית בודק...
לא, זה לא מה שאני אמרתי, אבל אמרתי שהתקשרו למחבלים בעזה, וזאת עובדה.
זאת לא עובדה.
זאת עובדה כדי לענות על תלונות של גוף בינלאומי, כל זה הבנתי, אבל אתה לא יכול לשאול מחבל איך אם פגעו בו או לא פגעו בו. זה כמו הזוועה שהייתה עם דירני, שהשתמשו בעדות שלו כדי להפליל את קפטן ג'ורג' ואחר כך שילמו לו 800,000
שקל. יש לי 200 שעות שיחה עם קפטן ג'ורג', גם כאן אתה לא יודע כל כך על מה אתה מדבר, אבל עזוב רגע את קפטן ג'ורג', אתה פשוט ממשיך. לא התקשרו למחבלים, אלה שמשתחררים משדה תימן אינם מחבלים כי הם נוקו. יש, תשמע, יש דוברים, יש אנשים, אני מוכן לחבר לך את כולם.
מנהל בית החולים,
לא מנהל בית, לא, לא מנהל בית החולים. עכשיו, היחידים
הוא שוחרר, הוא מחבל, הוא נוקה.
אם שנייה אחת תקשיב, אתה תפסיק להכפיש ולהפיץ פייק על האנשים שעובדים פה קשה מאוד של הביטחון שלנו. אז יש לי קצת זמן, אני אשלים את זה. הייתה הנחיה שאם יש מגיעה תלונה מארגון בינלאומי על X, צריך לברר את זה גם מול X, לדעת מה לענות, מה המקרה. ובסוף אתה יודע, עכשיו ה-X הוא לא מחבל, כי הוא שוחרר. עכשיו אתה יודע כמה שיחות כאלה קרו בשטח?
לא שחררו מחבלים היום?
אחת. לא, לא, אתה לא נלט, אתה יודע כמה שיחות כאלה?
מה זאת אומרת, אתה יודע כמה מחבלים שחררו עד היום?
המחבלים ששחררו, ארי, אתה הולך עכשיו לפינה, כמה שיחות כאלה?
לא, אתה הבאת לפינה הזאת, לא שחררו מחבלים אמרת.
הייתה שיחה טלפון אחת בתגובה לתלונה של ארגון בינלאומי, ואתה תינפת את כולם, כי זה מה שאתם עושים.
עכשיו, 17:00 עם בן כספית ואריאל דד.
וגם אסף נבו ויואב כהן, עורכים מפיקים החייל לשידור שקד וולפין, היית באמצע משפט.
כן,
כי כשאתה עצבני אתה לא מסתכל על הטיימר. תסתכל על הטיימר גם כשאתה עצבני. כן,
רציתי להגיד שזה לא אני אמרתי, אלא התובע הצבאי הראשי אלוף משנה מתן סולומש, שבא לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ואמר שהתקשרו לכמה מחבלים, רק אחד ענה, זה נכון, אבל התקשרו לכמה, השאר לא רצו לשתף פעולה, אפילו עם השטות הזאת.
ובכן, אני חוזר על דבריי כדי שיהיה ברור. לא התקשרו לאף מחבל. מחבל זה בן אדם שנתפס, נלכד ונדון לעונש על מחבל. כל הטלפונים, כל הטלפונים שנעשו, ונעשה בסוף אחד, כמו שאמרת, נעשו בעקבות תלונה של ארגון בינלאומי ששולח אותה מיד להג. והאנשים האלה מנסים להגן עליך ומנסים להגן עליי. אין להם עניין לשאול את הנוכבות על השירות. ומה שאתם עושים, זה עושים אותם בוגדים, משטאפים, או יותר גרוע מזה מטומטמים. וזה לא נכון. תעשה פעם אחת טלפון לפני שאתה מכפיש, לא אחרי.
למי? למי שהתקשר ובא לוועדת הכנסת והודה בזה? למי אני אתקשר?
אז אני אסביר לך בדיוק למי תתקשר. יכול מאוד להיות שאתה כבר נמצא באירוע הזה שהשבק פתחו לסינואר בלילה את הדלת, או את השער, או שהפרקליטות, בעצם רוצים שכולנו נהיה תחת סנקציות. זה אנשים טובים.
מי שמתכוון להביא את המחבל לעדות נגד החיילים.
אבל אתה באמת מעלה בדעתך, תגיד, אתה פרופסור, אפשר להשתגע. אתה באמת מעלה בדעתך שמישהו יסתמך על עדות מחבל? תגיד, אתה נורמלי? אתה השתגע? אתה חושב שכל האירוע הזה קורה בלי ראיות?
מה תגיד אם יביאו אותו לעדות?
לא יביאו כלום.
מה תגיד אם יביאו אותו לעדות?
קודם כל, שיהיה לך ברור.
תמצא תירוץ, כי יסבירו לך למה הביאו אותו לעדות.
אם יהיה כתב אישום, הוא יגיע. כי אם הוא ברור, כי אם הוא לא יגיע, הצד השני יזמין אותו. אנחנו בבית משפט, אריה, אנחנו לא על הגבעה. אנחנו בבית משפט, אם יהיה כתב אישום, הוא יגיע. מה שאני יכול להגיד לך בוודאות, שהראיות נגד אלה שנעצרו, חזקות מאוד. אף אחד, בניגוד למה ש... גם את זה אתה הפצת.
לא, אמרתי שאינני יודע.
דעה, כן, או שתגיד, כמו שתעשה בערוץ 14, אני רק שואל שאלה. איפה היית בלילה של זה? איפה הבעל של שקמה ברסלר? אתה בדיוק שם. וזו אכזבה מבחינתי. ואני, אם אתה רוצה, אני אחבר אותך. כן, אנשים האלה יושבים, עובדים, גם בפרקליטות, גם בשבק, גם במשטרה, גם בפיקוד מרכז, גם בפיקוד דרום.
ואתה אומר שבהחלט יכול להיות שיביאו את המחבל לעדות?
כי במשפט, אתה מזמן, הצד השני יזמן אותו, לעשות לו חקירת שתי וערב, אתה לא מבין את זה? אתה לא מבין את זה?
מה פתאום? הסנגוריה תביא את המחבל הזה לעדות?
כן,
לנסות... מה זה הצד השני? הסנגורים של החיילים יביאו אותו?
לנסות למוטט את גיסתו, להוכיח שהוא מחבל והכל.
נו באמת.
טוב, לא יביאו אותו.
בוא ניפגש במשפט, מה שנקרא.
בכל מקרה, אף אחד לא ירשיע וגם לא יגיש כתב אישום, ואת זה בדקתי, אז מה חדותו של מחבל? אף אחד, לא במדינה שפויה, מהדברים שאתה אומר, עולה שזה כן קורה, וזה לא נכון.
אכן, הקדמתי ואמרתי שאני מקווה שזה לא נכון,
אתה מקווה, בסדר, אז חזרנו לסקואר וואן, אנחנו רק שואלים שאלות, טוב, בסדר, אתה רוצה להיות שם, אריה, החלטה שלך, תהיה שם. אבי אשכנזי, שלום.
שלום לך.
ערב טוב, ערב טוב לכם.
טוב, דווקא תחקיר CNN פה מעניין. אני לא יודע איך להתייחס אליו, אני מודה, את זה לא בדקתי עדיין, אבל אתה חי את הזה. CNN אומרים, בתחקיר שנראה מאוד מאוד מקצועי ומאוד נרחב, שחמאס משתקם, שכגדודים, רוב הגדודים במרכז הרצועה, אלה שלא טופלו, כי יש שם חטופים רבים, גם אלה שטופלו משתקמים וכולי וכולי, חייבים להודות שרואים את זה גם קצת על הרקטות.
צריכים לראות את התחקיר הזה בכמה מובנים ובכמה רמות. אז יש שם, ויש שם הרבה דברים שמתישים
לדברים. אתה לא בקו טוב, חבר'ה.
אני אומר,
נבדוק את הקו לפני השידור.
שומעים אותי יותר טוב?
קצת יותר טוב.
על הכיפק. אני אומר שיש פה שני, בכמה רמות ובכמה רבדים, צריכים להסתכל על התחקיר הזה. אחד, קודם כל נושא החטופים. אז באמת אנחנו מעריכים שחלק מהחטופים, חלק גדול מהחטופים, נמצאים באזור מחנות המרכז. לכן גם צהל נמנע כמעט לפעול שם. אני יכול להגיד לך שביום שישי האחרון אני הייתי באזור אל בורג' ובהחלט אתה רואה שצהל באמת אזורים שלמים לא נוגע בהם כרגע, מתוך הבנה שכנראה יש שם חטופים או לפחות מידע שקשור לחטופים. ולכן הוא מאוד נזהר באותם אזורים לפעול. אגב, הוא עשה את זה לאורך כל הדרך, הוא גם אמר את זה, שיש מקומות שהוא לא תוקף, כדי לא לפגוע ולא לסכן את החטופים. גם חיל האוויר וגם כוחות מגלים. לגבי הסוגיה של השיקום של החמאס, החמאס מנסה להשתקם, אבל גם יש לו מגבלות של בשיקום. מה הכוונה? אחד, כושר הייצור שלו הוא כמעט ולא קיים. ולכן היכולת שלו לייצר טילים ומשגרים הוא כמעט נמוך. יש לו עדיין יכולת רקטית, לא הרבה, לא גדולה, ולוקחים את זה בחשבון, כולל ירי לכיוון תל אביב וירושלים. יש לו עדיין את היכולת הזאת לעשות. לגבי הפוש, פיקוד ושליטה שלו, גם כאן אנחנו רואים שיש ניסיונות של החמאס לשקם, לשים מפאים חדשים, ממאים חדשים, מפקדי גדודים חדשים, אבל זה לא אותם אלה שהיו בעבר, היכולת שלהם, לשקם את המערכים שלהם הוא מאוד מוגבל, אם בכלל. ולכן אנחנו רואים מצד אחד ניסיונות, אבל מצד שני אנחנו רואים גם הרבה מאוד מלחמת גרילה, כלומר אותו מחבל שמתגנב ומנסה להזנב בכוחות, אותה חוליה שמתגנבת ומנסה להזנב בכוחות של צה"ל, וזה דפוס הפעולה שאנחנו רואים בהרבה מאוד מקומות בעזה בתקופה האחרונה.
אתמול סיפרו לנו שלשום על מנהרה שיכולה להעביר רכב, והיום שמענו משהו על מנהרה שיכולה להעביר רכבת. פסים עם רכבת של קרוניות ששימשה להברחות סיטונאיות של נשק לרצועה. זה משנה את עמדת הצבא ביחס לציר פילדלפי? כי אמרו לנו שגם אם נצא מציר פילדלפי נדע להתמודד עם זה.
קודם כל זה לא משנה. אתה יודע שגם כשהיינו בתוך, כשאחזנו בציר פילדלפי לפני התנתקות, אז היו מנהרות שעברו מעזה ל...
כלומר, אין צורך בציר פילדלפי.
מה זאת אומרת?
אין סיבה לשבת שם, אם גם לפני התנתקות הבריחו, אז באמת אין שום סיבה להיות שם.
יש סיבה, צריך להקים שם את המכשול שיש לאורך הגבול שלנו.
קודם כל, אני אגלה לך סוד קטן, אריה, אני אגלה לך סוד קטן, אז יש התקופה הכי גדולה.
תגלה לנו סוד גדול.
גדול, בצהל אומרים שהתקופה הכי גדולה שבו ציר פילדלפי פרח, זה היה בתקופה שהאחים המוסלמים שלטו במצרים. ואז הם לא היו צריכים להבריח מתחת למנהרות, הם הבריחו מעל המנהרות, מעל במעבר רפיח כידוע לך, כשהמצרים לא עקמו עיניים, הם פתחו את העיניים ואפשרו, מוסי אפשר להם להעביר סחורות הלוך ושוב בשני עברי הגדר. זה היה תקופת הרנסנס של רפיח, וזה גם חלק גדול מהדברים. ובואו אני אספר לך עוד דבר, שחלק מהאמצעים שיש היום לחמאס עברו גם דרך נמל אשדוד, כמו הטויוטות, כמו המלט והבטון והברזל וכל חומרי הבנייה שאתה רואה את המנהרות האלה, הם עברו מהמפעלים הישראלים ומשטח ישראל. ואני אספר לך עוד סוג גדול, שמרבית המחריטות שנמצאות בעזה היום שאנחנו משמידים אותן, זה מחרטות שהיו בישראל, במפעלים ישראלים, שמכרו אותם כברזל להצחה.
אבי, כשאנחנו מגיעים למחרטות, אני מאבד את זה. אז בוא נתקדם רגע.
למה אתה מאבד את זה?
אנחנו משמידים מחרטות מאז הבר מצווה שלי. צריך להרוג מחבלים, זה יותר יעיל, אבל בסדר, אני חושב שצהל עושה בעזה עבודה טובה, והוא רחוק מלסיים אותה, צריך להמשיך אותה כמו שממשיכים ביהודה ושומרון, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, עד שהנינים של הנינים שלנו כבר לא יצטרכו להתגייס. תגיד, בלינקן מעריך עכשיו שהמתקפה האיראנית זה או היום או מחר, מצד שני, הם אמרו 72 שעות כבר גם מיד אחרי שאנחנו עשינו מה שעשינו. זה מתחיל להזכיר לי הזמנת טכנאי, כאילו הוא יבוא או בשני או בשלישי בין 6 בבוקר ל-2 בלילה.
אבל אתה יודע שאתה יכול לתת עליו כנס של 600 שקל על זה שהוא לא בא בזמן.
מתי זה הולך לקרות? אתה מוכן לגאול אותנו מייסורנו?
אני קראתי זה מלחמת הצבים, וזה
נכון.
באמת מה שקורה פה. זה מלחמת הצבים, חבר'ה, זה מכל צד מנסה להטיש את הצד השני. מלחמת הטכנאים זה אחלה דבר, זה באמת בדיוק, לא הייתי יכול לומר את זה בצורה יותר טובה. כולנו ממתינים. אתה יודע שקרב ההגנה, אחת הבעיות הכי גדולות של קרב ההגנה זה המתנה. להמתין וחכות לאויב זה הדבר הכי קשה, הכי מסובך להחזיק חייל בכוננות לאור זמן. זה פה לא רק להחזיק חיילים, אלא פה זה להחזיק גם את חיל האוויר, את כל מערך ההתראה, וגם את כל עם ישראל שיושב עכשיו בולס מול הטלוויזיות, או מול מקליטי הרדיו, ומנסה ככה לקסות ציפורניים ולראות מה קורה מנגד מי.
ולכן זה מעניין מה שאמר אלוף פיקוד צפון גורדין אתמול, ששאלו אותו על מכת מנה, והוא אמר פחות או יותר, זה לא תלוי בי. נתן להבין שזה היה תלוי בו, כן הייתה מכת מנה.
יש עוד היבט, אבי, אני מניח שגם אתה מכיר את זה, אריה, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, בלילה של השיגורים הגדול, ב-13-14 לאפריל, גנץ ואשכנה, סליחה, גנץ ואייזנקוט, הציעו להגיב מיד, זאת אומרת, ברגע שהם שיגרו במקביל, והרבה יותר עוצמתי, עכשיו, והקבינט המצומצם המורחב דחה את זה, כלומר נתניהו, עכשיו, האירוע הזה שוב בחיים, כי אתה יכול, ברגע שאתה רואה שיגורים, אתה יכול להרים את כל חיל האוויר לאוויר, אגב, גם כדי שלא ייפגעו, ואז חלק יגן, וחלק יצא למתקפה. יש כבר פרסומים, עכשיו ראיתי שיש פרסום שישראל הודיע שאם איראן תשגר לכיוון אוכלוסייה אזרחית, היא תשמיד את מתקני הגרעין שלה. אני כבר לא יודע מה לרצות.
א', תרצה שישמידו את מתקני הגרעין שלה.
אז לכן אני אומר. מצד אחד אנחנו
אזרחים. מציאה טובה.
אני מוכן לקחת את הסיכון, נשבע לך. כן, אבי.
אתם מכירים את הסרט הרי הטוב,
הרי שאהבתות.
אחד וכאלה, אל דברו תעשו. אני חושב שאנחנו פה במתקפת העצבים הזאת, כולם מדברים, אבל לא עושים.
טוב הרע והמכוער, מה שאתה מתאר.
טוב הרע והמכוער.
If you want to shoot, don't talk. הבנו, טוב, בסדר.
אחד וחלק. אז אנחנו פה רק מדברים ולא עושים, אז אני חושב שפחות לדבר, יותר לעשות.
אז נשחרר אותך. תודה, אבי אשכנזי.
תודה רבה.
חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, שלום.
שלום לך.
שלום, ערב טוב.
בוא תמשיך.
למה אתה לא מכה מכה מקדימה? תסביר לי, למה אתה לא מכה, בשביל מה אתה בליכוד?
צודק.
אני חושב שאנחנו בכמה שבועות האחרונים הכינו כמה וכמה מכות מאוד מאוד רציניות באויבים. אני לא אומר שלא צריך להכות גם עכשיו. אני משאיר את השיקול למי שצריך לקבל את השיקול, אבל אני חושב שבהחלט הבא להורגך השכם להורגו זו מדיניות, ואני חושב שהיא גם רלוונטית מאוד מאוד לזמנים האלה. אבל עם זאת, שימו לב, האויבים שלנו חטפו וחטפו וחטפו, בינתיים הם מאיימים, 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 אבל הם חטפו מאוד מאוד חזק בכמה וכמה חזיתות, ומכות כואבות מאוד. אז ככה שאנחנו
די עברנו שני...
ממקום של, נקרא לזה קצת חוסר התקפה, להתקפה מאוד מאוד משמעותית בתקופה האחרונה.
מצד שני, אתה צריך, אם יש בך הוגנות פנימית, ולהודות שאם הייתה פה ממשלה אחרת, כשאנחנו כבר עוד מעט 10 חודשים, בלי הגליל, עיירות וערים חרבות ומפונות, למטה כמובן בדרום, כמו שאנחנו רואים, העניינים יגעים, והכל תקוע, זאת אומרת, אנחנו, תשמע, המדינה שלמה פה עוצרת נשימה, חלק בפאניקה, חלק לא, מה יהיה, מה יעשו לנו, אין כבר אמונה ביכולתנו לשרוד פה, זאת אומרת, השמדת ישראל חזרה לשולחן, למה אני מקשקש? זה השאלה היחידה. האפשרות להשמיד את ישראל חזרה להיות רלוונטית, לפחות בתודעה של רבים, תחת ממשלת הימין על מלא מלא.
אגב, זה שהתודעה נעלמה, היא השגויה. כלומר, אנחנו תמיד היינו באותה תודעה, באותו מצב, סליחה, באותו מצב שבו האויבים שלנו רוצים להשמיד אותנו. אנחנו השלנו את עצמנו כולנו, אני חושב, בטח בנושא של הצפון, שיש איזה גבול בר קיימה שם, שאפשר להמשיך לשלוט בו ואפשר להתנהל ככה. וכנ"ל גם בדרום ראינו הכל התפוצץ לנו בפנים. אז אני חושב שזה לא רע שיש גם, לא רע, כן, זה רע מאוד האסון הנורא שקרה ב-7 באוקטובר, אבל מצד שני אני חושב שאנחנו משיבים היום מלחמה שערה. אי אפשר להגיד שיכולות של חמאס לא נפגעו, היכולות של חמאס לא רק שנפגעו, כל הפיקוד הבכיר שלהם כמעט כולו כבר איננו, היכולות של חמאס, אתה מתאר לעצמך שהיה מחוסל מוחמד דף, והיה, לא יודע מה, הם מכסים לנו את החיסול של הנייה, וזה היה עובר עם איזה כמה טילים שהם צריכו לראות מאיזה חור באיזשהו מקום, אם זה היה קורה לפני שנה או שנתיים או שלוש או חמש, ברור שלא. אנחנו נמצאים במציאות, אגב, כשראש ממשלה גם צריך לקבל החלטה, והוא יודע שעכשיו 3 חודשים המדינה תהיה במקלטים עד תל אביב, אם הוא מחסל מישהו, זה שיקול. לא משנה מי ראש הממשלה.
המדינה כבר 10 חודשים, אתה יודע, בסיטואציה. אנשים לא יודעים אם יפתחו שנת הלימודים, אריה תוכה.
לא, לא, חבר הכנסת קלנר.
זה מאוד מאוד חשוב, זה שינוי אסטרטגי מאוד מאוד משמעותי. שוב פעם, זה עלה לנו בדמים, אבל אנחנו לא נחזור אחור, לא נשוב למציאות הנוראית שהייתה לפני 7 באוקטובר, על זה כולנו נשבענו, ואנחנו צריכים, ואנחנו עושים מלאכה, וצהל עושה מלאכה טובה מאוד, הלוחמים שלנו באמת נלחמים בצורה מעוררת השראה, ואנחנו מביאים הישגים.
אני יודע שיש הישגים רבים וגדולים וחשובים, אבל אתה אומר שהחמאס נחלש מאוד, הוקם מאוד, אין לו פיקוד וכולי, אז למה אנחנו מפחדים לצאת מפילדלפי ומהציר נצרים? כבר אין חמאס, תכלס. אם אתה לא קורא את מה ש-CNN אומר שחציו עדיין פעיל.
אז שוב, זה שחציו, גם זה לא משנה כרגע אחוזים, אנחנו מקבלים דיווחים ועדת חוץ ביטחון, וזה לא משנה, אני אומר ככה, זה שחמאס נפגע מאוד מאוד קשה, הוא עדיין קיים. ואם חמאס קיים, המצב הוא שיכולת שיקום שלו תהיה מהירה מאוד. במיוחד אם אנחנו מדברים, אם אנחנו מפקירים נקודות אסטרטגיות, במיוחד אם אנחנו נתחיל, הוא יקבל גם את המיליארדים כשיקום בהמשך. כל עוד חמאס נמצא שם באזור, ונמצא שם, והוא עדיין קיים, אנחנו אסור לנו להוריד את הרגל מהגז, עד מיגורו המוחלט. לאחר מכן יפתחו אפשרויות, צריך לדון, צריך לחשוב, צריך לראות, מבחינת
לבנות אסטרטגיה. לא ניכנס לוויכוח, הרי מיגורו המוחלט זה 10 שנים, כמו שגם ביהודה ושומרון אנחנו ממשיכים להילחם, אבל בואו נתקדם.
מיגורו המוחלט זה לא 10 שנים, מיגורו המוחלט אפשר להגיע לזה, ברור שזה, אני לא מדבר איתך את רמת מישהו שמחזיק חלאץ' בבית ותמונה של אחמד יאסין. אני מדבר איך ברמה של לשבור את הארגון הזה ולמחוק אותו ככולותיו הארגוניות. זה דבר שהוא אפשרי.
יכולותיו הארגוניות, אתה יודע, זה כבר סוג של ירידה ממה שיצרנו בהתחלה, ואני מזכיר לך שאנחנו יצאנו, חבר כנסת קלנר, לחומת מגן ב-2001, ואנחנו ממשיכים להיכנס ולצאת, ועוד במקום שבו אנחנו שולטים במסביב שלו, להיכנס ולצאת לטול קרם ולקלקיליה כמעט מדי לילה. ולכן, כשמדברים על מיגור מוחלט, צריך קצת צניעות, ולהגיד לעצמנו את האמת, אנחנו במלחמה שתימשך, נמשכת 120 שנה וכנראה עוד 120 קדימה, מה?
למען ההגינות, אבל חשוב להגיד שבחומת מגן מעולם לא הוגדרה המטרה, לצערי אגב, של מיטוט הרשות הפלסטינית, זה לא הוגדר מעולם.
למה אתה צריך למוטט? אתה יכול עכשיו לקבל החלטה ולמוטט, מקום זה ממשלת נתניהו עוזרת לה כל הזמן לשרוד, אתה יודע את זה, בכל מיני החלטות שאתם מנסים להצניע, אבל אתה לא נותן לי להתקדם, איזה בעשה איתך?
העמדה של הרשות הפלסטינית, העמדה של הרשות הפלסטינית, העמדה ידועה, זה העמדה הזאת, אנחנו לא צריכים לקחות ל-7 באוקטובר, הרשות הפלסטינית צריכה לעבור מן העולם.
אוקיי, אז כשתעבור מן העולם ננתח את זה בינתיים מפה.
לא, ככה אני,
אני יודע שזו דעתך, הבעיה היא שדעתך לא קובעת כרגע בהקשר המדיני, אבל אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת קלנר, אני יכול להתקדם איתך בבקשה?
ודאי.
תודה. לגבי החקיקה שלכם, אנחנו במצב שלא צריך תאר אותו שוב, במלחמה, מחכים למתקפה, ואתם ממשיכים בפגרה. עכשיו, זה הצעה שלך אפילו, להמשיך את ההטבות לערוץ 14, הצעה לנסות שוב להעביר את חוק הרבנים המושחת של דרי, הצעה לתת לבן גביר סמכויות מעצר מנהלי או עיכוב או כל מיני דברים כאלה, עיכוב בכף. יש תחושה שאתם מנותקים לגמרי?
לא, ממש לא. המלחמה, הנושא של חוק בן גביר, מה שקוראים, זה לא חוק בן גביר, זה חוק מאוד מאוד חשוב במלחמה בפשע, במלחמה בארגוני פשיעה. זה מלחמה שחשוב מאוד שהציבור ידע, זה חוק שמאפשר בעצם למשטרה לפעול כנגד ארגוני פשיעה, וכמובן הכל שם באישור היועמ"ש ובאישור בתי משפט, וכנגד חיילים של ארגוני פשיעה, נותן להם, אנחנו באמת במציאות שבה צריך להילחם בארגונים האלה, והמשטרה צריכה כלים נוספים, ושוב, זה לא כנגד אזרחים, בטח לא, אפילו לא כנגד עבריינים, רק כנגד ארגוני פשיעה, ומי שיוגדר כארגוני פשיעה וכחיילים בארגוני פשיעה, זה חוק חשוב מאוד, במציאות שבה אנחנו נמצאים. אני איש של חירות הפרט ולא אסס לחוקק חוקים מהסוג הזה, והחוק הזה לדעתי הוא חוק נצרך, הוא לא הדבר המושלם, אבל זה חוק נצרך במציאות שלנו היום. לגבי איזה עוד חוק הזכרת?
חוק הרבנים, והעובדה ששס מנטרלת את עוצמה יהודית ואין חקיקה של שניהם.
זה לא חוק רבנים, זה חוק חשוב מאוד של מועצות דתיות, זה חוק שגם תומכים בו באופוזיציה, זה חוק שמתן כהנא תמך בו, זה חוק בזמנו. אין לחוק הזה באמת התנגדות, יש פה משבר מסוים עם איתמר בן גביר מעוצמה יהודית, ואני חושב שהוא משבר מיותר לחלוטין, הדרישות האלה לקבינט מצומצם, אני לא מבין בשביל מה הוא צריך קבינט מצומצם, כשאין קבינט מצומצם בכלל יותר, אז זה כבר שני נושאים בצד. והחוק שלי, זה לא הטבות לערוץ 14, ערוצים הזעירים, שזה גם 14 וגם הלא TV וגם 9 וגם 24, יהיו בעידן פלוס, ומי שנמצא בעידן פלוס יוכל לבוא ולראות גם אותם. אגב, זה לא יעלה לציבור שקל אחד יותר, הם פשוט יהיו שם.
כן, זה פשוט יעלה פחות לערוץ 14, שהוא מזמן לא זעיר, הוא מקום שני בחדשות, אבל לא משנה. לא שכנעת אותי בכלום, אבל תורו של הרי לשום שאלה.
זה 80 מיליון שקל, מעל 80 מיליון התפוסתי על המספר של הכנסות מפרסום, הוא לא מגיע להכנסות מפרסום האלה, אם הוא יעבור אותם הוא כבר לא יערוץ זעיר, וההגדרות הן לא הגדרות פר ערוץ 14 או פר
כואבת לכולנו כבר 10 חודשים, המדיניות של ראש הממשלה ביחס לחטופים. האם להבנתך נתניהו לא רוצה את העסקה הזאת כי המחירים שלה הם בלתי נסבלים והוא כל פעם שם אבן, או שהוא באמת כפי שטוענים דובריו למיניהם, הוא מסכים, זה רק החמאס מתנגד?
אני אומר ככה, זו מחויבות של להשיב את החטופים, זו מחויבות של מדינת ישראל, שמערכות המדינה לא נתנו לאנשים האלה את ההגנה הבסיסית ביותר וזה שהם צריכים לקבל, וזו מחויבות על שלנו. עם זאת, אנחנו לא יכולים להגיע למצב, ואגב, הדרך להשיג את להשיב את החטופים היא כבר הוכח, היא דרך לחץ. אנחנו נמצאים פה מול מפלצת, סטנית, נוראית, שחטפה אותם. המפלצת הזאת היא לא מתרשמת, אלא אולי אפילו מתרשמת הפוך, מצעקות ומזה שאנחנו באים ואומרים שזה הדבר הכי חשוב לנו ואין לנו סבלנות. זה רק שמחזק את המפלצת הזאת, והיא תתעלל בנו בצורה הכי סדיסטית, כמו שהנוכבות שלהם התעללו בנו בצורה הסדיסטית בקיבוצים ובמקומות שאיפה שהם הגיעו במסיבת הנובה. ולכן מול מציאות כזאת צריך לנהוג בקור רוח, וצריך לעשות הכל כדי להשיב אותם, אבל לא לאבד נקודות אסטרטגיות, לא להגיע למצב שבו חמאסטן קם שוב, לא להגיע למצב שבו בערי וניר עוז יחטפו את הטבח הבא הם וכל הסביבה מסביב, כשזאת תהיה התוצאה של אותה עסקה. ואת זה אנחנו לא יכולים לאפשר.
תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
חברת הכנסת, ערב טוב, שלי טל מירון, יושבת ראש שדולת החטופים בכנסת יש עתיד, שלום.
שלום רב.
אני לא יודע אם כמה שמעת מהשיחה, אבל היה לו שלל הסברים לכל החוקים בעצם שהם עכשיו מעבירים בכינוסים מיוחדים בפגרה, נחוצים מאוד, וזה לא הטבות לערוץ 14, וחוק הג'ובים זה בעצם למען כולנו, ובן גביר זה בכלל הולכים לתת לנו מענקים כספיים, לא לעכב אותנו חקירה. מה רואים
מהכיוון שלך? לא, זה באמת חוק נגד משפחות פשע, ככה הוא מוגדר.
אני יודע, הבעיה היא ש... קראתי את עיקרה, והבעיה היא שלא... אריה, זה לא מה ש... איך שמגדירים, אלא בסוף השימוש שיעשה בו. וכשזה בן גביר, אני לא כזה, אתה יודע, אני לא ישן בשקט. אולי זה אני, אבל אנחנו עם שלי טל מירון, מה דעתך?
חבל שאין לי שעתיים לפרט, כי כשהקשבתי לחבר הכנסת קלנר, באמת הרגשתי שהוא חי ביקום מקביל. כל הדברים שהוא דיבר עליהם, זה פשוט תפיסת מציאות מעוותת. אתה יודע, ברגעים אלה ממש, בזמן שאנחנו מדברים, מציינים יום הולדת 5 לאריאל ביבס בכיכר החטופים.
אתמול ראיינו פה את העדות שלו אפילו.
כן, כן. וזה יום מאוד קשה רגשית במטה החטופים, במשפחות החטופים, וכמובן למשפחת ביבס. ובדיוק עכשיו התחילה במליאה, התחילה דיון הצעה לסדר בנושא החטופים, ואני ממש עוד כמה דקות אעלה לנעום בנושא. ואני רוצה להגיד לכם, בזמן שזה קורה, בזמן שיש לנו 115 חטופים וחטופות בעזה, בזמן שאנחנו יושבים מדינה שלמה בחרדה ובאימה, מתי תגיע המתקפה, איך היא תגיע, מה יהיה, בזמן ששתי הילדות שלי לבד בתל אביב חוששות מתי יגיעו הטילים, אנחנו מתכנסים בפגרה בכנסת כדי לדבר על החוקים שציינת. לא על המצב הביטחוני, על הערכות חירום, על איך נתמודד עם הדברים שיבואו, על משפחות החטופים, על כפיר ביבס, לא. אנחנו מתכנסים כדי לדבר על החוקים ההזויים והמנותקים האלו. כנסת ישראל תתכנס בלילה למליאה, בשעה 12 בלילה, כדי לדון בחוק שכל מטרתו להיטיב עם ערוץ 14. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אני ישבתי בסבלנות רבה, שעות ארוכות בוועדת הכלכלה בנושא החוק הזה. ותנו לי לספר לכם סוד, השר קרי פינה את כל זמנו וישב איתנו בדיונים בוועדה. למה? כי מאוד חשוב לו שהחוק הזה יעבור. יותר מזה אני אגיד לכם, הוא לא הגיש את החוק הזה כהצעת חוק ממשלתית. הוא הביא אותה באמצעות הבובה על חוט שנקראת חבר הכנסת קלנר, כהצעת חוק פרטית, כיוון שדרך הממשלה הוא לא יכול להביא את זה. הייעוץ המשפטי לא מאפשר, כי החוק הזה הוא בעייתי. ובאשר למה שאמר חבר הכנסת קלנר על ערוצים זעירים, אני רק רוצה לציין, הרי ערוץ זעיר מוגדר עד 80 מיליון שקלים מחזור שנתי. אני רק רוצה לציין שערוץ 14 יצא בקמפיינים של מיליון צופים, נכון? של הרייטינג. והמדרג בתוך הערוצים הזעירים הוא גם היה בחוק. לא יכול להיות שדינו של ערוץ 9 כדינו של ערוץ 14. ואני שאלתי את השר כשהוא ישב בוועדה בכנסת, יש בסמכותו למדרג את הערוצים הזעירים ככה שהתשלומים שלהם יהיו באופן יחסי, והוא בוחר שלא לעשות את זה. הוא לא ענה לי על השאלה וזה בסמכותו לעשות את זה. מה הוא החליט? להביא חקיקה פרטית דרך חבר הכנסת קלנר, שאגב הדיון הראשון על החוק בוועדה, תתפלאו לשמוע, היה בלי חבר הכנסת קלנר. אני מתיישבת בדיון, ואני שואלת את יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת ביטן, איפה מציע החוק? הוא לא היה בדיון. עד כדי כך מהמקפצה, עד כדי כך שמים עלינו קצוץ. וזה רק חוק אחד שדיברתי עליו. חבר הכנסת
מירון, את יודעת כמה חוקים אני הגשתי למשרד הבריאות, כי הוא התעצל להעביר תזכיר חוק שיקח שנה? יש הרבה פעמים ששר מבקש מחבר כנסת להעביר הצעת חוק פרטית כי זה יותר מהר, למרות שזה ארבע קריאות ולא שלוש.
מי זה שהייעוץ המשפטי פסל אותו במקרה הזה? במקרה שלך לא פסל אותו הייעוץ המשפטי. אבל בואו נתקדם, ארי, תשאל שאלה בנושאים אחרים.
השאלה החשובה באמת.
יפה.
את אומרת שהכנסת מתכנסת לדון בדברים לא חשובים בזמן שיש לנו חטופים. אבל את יודעת, וחטופים, ויש איומים במתקפה איראנית וחיזבאללה ובדברים האלה.
אבל זה אנחנו לא דנים.
אולי ועדת החוץ והביטחון דנה? מעולם לא היו דיונים במליאה, דיונים חשובים במליאה בנושאים ביטחוניים. הדיונים החשובים בכנסת מתקיימים בוועדות, את יודעת את זה.
אבל רגע, קודם כל ההצעות לסדר הוגשו על ידי האופוזיציה בנושא הצפון ובנושא החטופים. לא ראיתי את הקואליציה מגישים הצעה לסדר היום בפגרה לדון בנושאים הבוערים על הפרק, לא. גם החקיקה שהם מביאים היום היא חקיקה שמבזה את הציבור. תראו במה אנחנו מתעסקים בכנסת ישראל היום, במקום להתעסק במצב הנוראי שהגענו אליו. מדבר חבר הכנסת קלנר על המצב הגרוע שהיינו בו לפני השבעה באוקטובר, ואני אומרת מה קרה לנו מאז השבעה באוקטובר כולל. אנחנו במצב הגרוע ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל אי פעם, בכל תחום ותחום. ואתה יודע, כיושבת ראש השדולה למען החטופים, וכיושבת ראש השדולה למען נפגעי אלימות מינית במלחמה הזאת, אני מדברת עם עשרות שרים וחברי פרלמנט ברחבי העולם כדי להביא למודעות את האלימות המינית ואת החטופים שלנו. אני טסתי בעולם כדי לדבר את זה, לא כחברת אופוזיציה, אלא כנציגה של מדינת ישראל. המצב שלנו בעולם בחירה בכל מה שקשור ביחסי החוץ, הכלכלה שלנו בקריסה, שלא לדבר על הביטחון האישי ועל הביטחון הלאומי. באמת שאנחנו במצב הכי גרוע בהיסטוריה שלנו. ובמה אנחנו רצינו לבטל את הפגרה אגב. אנחנו רצינו להמשיך לבוא לעבוד.
נכון, כי יש מלחמה.
הקואליציה לא הסכימה. הקואליציה לא הסכימה. למה? כי הם חוששים שנפיל אותם באי אמון. על זה יושב הכל. כל ההחלטות של ראש הממשלה, אגב, גם בנושא החטופים, כפי ששמענו מראשי מערכת הביטחון, הם אך ורק לשרידות הפוליטית שלו. העסקה על השולחן וצריך לקחת אותה.
שלי טל מירון, היה ברור ובהיר, תודה.
תודה
רבה לכם.
דיווחי תנועה עם רעות, מתתיהו ארגון, פרסומות ונחזור. תת-אלוף מילואים אבי בניהו, לשעבר דובר צה"ל, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
אז ברק חירם, זה לא נגמר. אני חייב להגיד שגם אני לא ממש אהבתי את הדברים שהוא אמר כשהוא נכנס לתפקידו. תמכתי ותומך בכניסתו לתפקיד על הפער שבין ישראל 23 לישראל 24, עמידתנו האיתנה בניגוד מוחלט לתרבות הישראלית של האקזיט, מממש רווחים רגעיים, חברה כלילה ונמרצת. החברה הזו בין השאר מאפשרת לנו להחזיק את גם את הצבא, אבל מצד שני הוא חוטף עכשיו התקפה ענקית של כל הצד הליברלי, מה אתה אומר?
אז בוא נתחיל בזה שקודם כל נברך אותו עם מינויו לתפקיד ונאחל לו
הצלחה. בדיוק.
הוא באמת לוחם טוב ומפקד טוב ומלח הארץ ובן הארץ. אני רוצה לנסות להעריך, לא דיברתי איתו למה הוא התכוון. עם תפקיד, עניין של ניסוח. הוא התכוון לומר שאנחנו בשנים האחרונות התמכרנו למסעדות משלן, ולמותגים, ולנתנות, ולמועדונו יוקרה בחוץ לארץ. וביבי אמר לנו תמיד, תראו, הנדבג מלא, והמסעדות מלאות, והתיאטראות. וקצת טמנו את הראש בחול, ולא הסתכלנו מה קורה מסביבנו, קנינו זמן ושקט, והגענו לקופה. אני חושב שלזה הוא מתכוון. הוא הולך לשרת ולהגן על הקיבוצים. מה יותר ישראלי מהתרבות הישראלית של הקיבוץ? מה יותר צהל מהישראליות? הישראליות זה צהל, צהל זה הישראליות. כמובן שאנחנו פיתחנו פה תרבות ישראלית ליד המורשת היהודית, וצריך להחזיק בשניהם, מחזק איתן ולא להתבלבל. יש לנו גם מקורות, יש לנו גם יצירה ציונית. ועוד משפט אחד, מה שצריך להבין מפקד האוגדה החדש ברק חירם, זה את הדבר הבא. אני ככה חושב, ההתקפה בשביל אוקטובר לא הייתה על נקודות, כמו בערי או נחל עוז או נירים. היא הייתה על קו, ככה אני מציע להסתכל, היא הייתה על האתוס הציוני. על קהילות תוססות עם קשיים מוריקים וגגות עם רעפים אדומים, עם המיית תינוקות ועם חקלאים שמאבדים מאוד עדון המאחרון, איתם הוא הולך לחיות, אותם הוא הולך לשרת, ועוד פעם. פעם זה היה המגל והחרב, בין האוגדה בגליל ובנגב, היום זה המסקר והג'ונדיר. זה מה שהולך להיות. אני כתבתי אתמול בהלצה שהוא הולך לאתגר את יחידת הדוברות של צה"ל. למה אני אומר את זה?
זה נכון.
כי תמיד היו לצהל פיות גדולים, אני חלק התפרנסתי מהם, אני יודע, בשעתו הייתי מחכה בחיליון נפש, שיגמר הכנס לשמוע מה אמר אלוף משנה לזר שטרן פקד בעד אחד, ולצטט אותו בראשון, או המדרור, או אני יודע מה, משה בר כוכבן זיכרונו לברכה, או גרשון הכהן, שיש לו כמה התבטאויות מעניינות בעברו.
אני הכרתי קצינים שעליהם...
אתה לא הגעת לפיינל, היה לך פוטנציאל, אני חייב לומר, עם איזה אמירה
שעוררה,
אבל התחלנו איתך בפינה לשיפוטכם בהצלחה, אבל לא החזקת מעמד. לא הגעת לעשרת הגדולים.
אני הכרתי קצינים שעליהם אמר האלוף עליו השלום ישראל טל, שיש להם עודף כושר התבטאות.
כן, אני זוכר מסיבת עיתונאים עם סגן הרמטכ"ל אמיר דרורי, זכרונו לברכה, שהוא פוצץ את הכותרות. אבל אני יכול להגיד לך עוד דבר שהוא לא כך מוכר. 4 שנים הייתי דובר צהל, אני לא חושב שאישרתי רעיון לאלוף יאיר גולן, בסדר? בקושי, גבי אשכנזי אומר לי, אתה רוצה לתת לו שיחת רקע, אתה אחראי לכל מילה שיוצאת לו מהפה ואתה נוכח, שום קצין אחר. הוא נתפס אז כפה גדול, לאו דווקא מהצד השמאלי של המפה, אני חייב לומר לך. תמיד יש כאלה עם פוטנציאל. ברק חירם, אני חושב שאני יודע למה הוא מתכוון.
ברק חירם, יכול להיות שהתכוון גם להגיד שפיתחנו תרבות שרוצה לממש רווחים מהר, ובין השאר, 10 חודשים שאנחנו שם, זה מנוגד לציפיות שלנו לכאן ועכשיו תכף. אבל נדמה לי שגם אם ברק...
הרי, לא, קודם כל אתה אומר, אני מסכים איתך, אבל בסוף בסוף, אני דווקא אני, כן, מהתרבות הליברלית, אני אומר לך, ואתה די מסכים איתי, וגם בניהו יסכים, שהמלחמה הזאת תימשך עוד 100 שנה, ההפך, זה לא מהר, זה אין כאן ניצחון עכשיו, תכף נתקע דגל על איזה גבעה.
נתניהו עד 120 לא יחיה 100 שנה, אז לכן זה לא יימשך 100 שנה, אני מקווה שיימשך הרבה, אבל אין ספק שאנחנו, איך אומרים, יש 3 שלבים בחיי עם. יש חזון ותקומה, יש עצמות וביסוס עצמות, ויש מנוחה ונחלה. אנחנו חשבנו שאנחנו במנוחה ובנחלה, ואנחנו עוד בהמשך...
הניסיון לימד אותי שכשבניהו מגיע ל3 שלבים, זה הזמן להודות לו.
זה גם אומר, אני שום בעל, לא לחסתי, לא התפרצתי.
תודה רבה. הוא אמר את השלישי, נו, חתך לסב, אוקיי, תודה רבה.
חברים, בהצלחה לברק חירם, הוא באמת מלך הארץ.
הצלחתו הצלחתנו.
אמן.
לגמרי. אהרון רמינוביץ', כתב הארץ, אין חרדים, שלום.
שלום לך.
אז מצד אחד היו הרבה חרדים שהפגינו היום בלשכת הגיוס, ראיתי סרטונים, בשרי נעשה חידודים עם מה שהם אומרים שם, אבל בתכלס יש גם אכזבה, מתוך 500-600 צווים, כמה הגיעו?
הערכה כרגע מדברת על כ-60, זאת אומרת אנחנו מדברים על בערך 10% התייצבות, כן? הרבה פחות מתחת ל-30% שבצהל חשבו, קיבלו, התפללו שיגיעו, ולכן בשורה התחתונה בסופו של דבר בין ההנהגה המיינסטרימית, הרב לנדו, מועצת החכמים של ש"ס, שאמרו שלא להתייצב, ובין המפגינים הקיתוניים שהפגינו היום בחלקים מסוימים בצורה מאוד מאוד לא נעימה, לא יפה, כולל תקיפה של עיתונאים ועוד ועוד, המתגייסים החרדים לא הגיעו.
עכשיו השאלה הגדולה, אני לא חושבת שהגיעו הרבה מול עוצמת ההתנגדות וראשי הרבנים שחתומים עליה, ובאמת אני צריך להיות מאוד אמיץ בשביל לעבוד מול כולם ולהתייצב.
כן.
אבל תגיד לי, עכשיו מה תהיה התגובה כשיבואו שוטרים לעצור מי שלא התייצב?
אני חושב שמי שחושב ששוטרים הולכים לצאת ולעצור מתגייסים חרדים או בחורים חרדים, לא כך מכיר את מדינת ישראל. זה לא
בספרים בכלל.
כן, זה לא הולך לקרות. אני חושב שלאף אחד מהצדדים אין שום אינטרס שאירוע כזה יקרה, כי ברור שזה רק יסלים את המצב. אבל תראה, אני הייתי שם היום במשך שעות רבות, אתה רואה את האנשים הקיצוניים מהעדה החרדית, שיתוף פעולה של הפלג הירושלמי, סאטמר, כל הקנאים, מה שנקרא, במאוחדים סביב העניין הזה. אתה רואה אותם ממומנים.
לא כל הסאטמרים, אלה שלא נסעו לאיראן לברך את חתמי, את הנשיא החרדי.
כן. ואתה רואה אותם מתוקצבים, ואתה רואה אותם עם עורכי דין, ואתה רואה אותם עם אלונים וחומרי הסברה. ואתה רואה נחישות, ואתה רואה אנשים שיש להם סבלנות, הם שלחו את האנשים לכל הכניסות של מחנה תל השומר, בשביל שכל מתגייס פוטנציאלי חרדי שהגיע, ישר מתאספים סביבו 10, למעשה בקושי נותנים לו אפשרות בכלל להיכנס פנימה, ומנסים להסביר לו ולשכנע אותו ולחוץ עליו ולייצר את הלחץ הזה, והאנשים האלה הם פה לטווח הארוך, ואני חושב שבסופו של דבר גם מדינת ישראל, וגם הכוחות המתונים בתוך החברה החרדית, אם הם לא יעבדו באותם שיטות של, שוב, הנחישות הזאת, והתחכום, והסבלנות, לפחות באותה רמה כמו שהקיצונים מציגים, זה לא יעבוד. ולכן לחשוב שהצבא יכול לחוץ על איזה כפתור, לשלוח צווים, וזה פשוט, אנחנו נראה המוני חרדים בצבא, זה חלום שלא לא יכול להתרחש.
חלום שמתפוצץ לי עכשיו בפרצוף. אהרון רבינוביץ', תודה.
תודה רבה.
בבקשה.
תת-אלוף מילואים מייקה מסטאי, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב לכם.
מנהל החטיבה הביטחונית בקבוצת YT.com, מפקד התקשוב וזרוע היבשה לשעבר, נערכים למתקפה איראנית, חיזבאללהית, לך תדע של מי. מה קורה אם הרשת נופלת, גם הסלולרית, גם האינטרנט? איך מתקשרים? למשטרה, אני יודע, למגן דוד? אחד לשני.
הנושא הכי חשוב עכשיו זה בעצם הרציפות התפקודית של המרחב הדיגיטלי שלנו, שנמצא בו האזרח, נמצאים בו המשק הישראלי, משרדי ממשלה, מגיבים ראשונים, וזה בעצם הדבר החשוב. האנרגיה אנחנו יודעים שהיא כבר מהווה סיכון מסוים, אולי יהיה לנו מספר הפסקות חשמל במקומות אזוריים, שגם הם משפיעים על נושא התקשורת ומערכות המידע. פגיעה מקומית, קינטית, או אפילו אולי קצת סייבר, בעצם בשני מקומות מרכזיים, אם זה בסלולר, אז אנחנו ממש ממש מאבדים אינטרנט, טלוויזיות ובעיה תפקודית, ברמה של תמסורות, שזה הרבה יותר כבד, בתת קרקע, אז אנחנו בעצם נאבד במקומות מסוימים אינטרנט, אם תהיה פגיעה קינטית כזאת, אבל כי רוב המדינה עובדת על התמסורות האלה,
טוב, מה נאבד אנחנו יודעים?
מי שיש לו טלפון קווי בבית, הוא יוכל להמשיך להתקשר, או שגם הוא נשען על תשתיות דיגיטליות?
למי? לטלפון קווי אחר, אבל אין אף אחד.
לא, למגן דוד אדום, למכבי אש, למשטרה.
אני בדיוק רוצה לדבר על מגיבים ראשונים, כראש חטיבה ביטחונית בקבוצת YT.com, אז
כבר אמרנו YT.com.
לקחנו למשל את מד"א, ועשינו להם רציפות תפקודית, כולל השרדה לוויינית, מכל הכיוונים, כולל תשתיות קוויות ותמסורות ורדיו, והפרדה בין רדיו לבין סלולר, ובעצם הם עומדים על הרגליים. אותו דבר איחוד הצלה, אותו דבר משטרה, כיתות כוננות שאנחנו עובדים איתם המון, יהודה ושומרון, כמעט כל היישובים, צהל כמובן, ואם אנחנו נגיע לשני המקומות המרכזיים, שזה האזרח עצמו בעצם, אז אני תושב קיבוץ שמיר בגליל העליון, בסביבה הרועשת, ואני שואל את עצמי היום בלילה מה יכול לקרות, ואיך אני נערך, אז אני יכול לומר לכם שטלפון קווי, אתם זוכרים אותו?
כן, כן, הרגע הוא שאל אותך,
זה דבר. יש לי אחד פה ליד הזה, אני צריך לנתק אותו כל פעם לפני השידור שלא יצלצל.
אז הטלפון הקווי בתוך הממד, הוא עובד נפלא. אמרו טרנזיסטור, אז אני אספר לכם שלפני 5 שבועות, בניסיון שיש לנו, אחת מרשתות הכבלים הגדולה, נשרף להסיב האופטי ברכס רמים, ואנחנו היינו בלי אינטרנט. היינו בלי אינטרנט.
אז מאיר, אז אני רוצה להספיק עוד כמה שאלות. אז אמרת, טלפון קווי זה טוב, טרנזיסטור זה טוב. מה לגבי אינטרנט? יש את המחוללי וי-פיי הפרטיים האלה, הם יעבדו במקרה שהכל ייפול, אם אני קונה לאחד כזה?
זה לא יעבוד.
אוקיי, אבל מטענים על סולר, על אנרגיה סולרית? מטעני נייד? אתה יודע, כאלה שאתה שם במרפסת?
מטענים ניידים יכולים להטעין את הטלפון, זה נכון. אני גם, יש לי חבילה כזאת. אבל אני חושב שבנוסף למה שאמרתי, יש את הדברים האלה שנקראים הוקי טוקי, אתם זוכרים את זה?
כן,
את הדברים האלה?
יש רדיו לטווח קצר.
אז זה ממש ב-worst case.
כן, בטח אני אתחיל להגיד, אביגיל, אביגיל, האם שומעת עובר?
פתיליה, אפשר לעשות קציצות על פתיליה?
אבל אני אגיד לכם משהו, אנחנו כאילו מסתכלים על דיזסטר שלם, על ה-worst case, אבל זה לא יהיה ככה, כי יש לנו החברות הסלולריות והחברות הגדולות, בזק, ותשתיות ISP של אינטרנט, ותשתיות קריטיות במשק, שהם עובדים הרבה מאוד זמן על המוגנות שלהם, ועל היכולת שלהם לתפקד תחת במלחמה ובכל הנושאים האלה.
אוקיי.
ומה שחשוב בכל החברות הגדולות האלה, שהם ידעו לתת לנו שירות בזמן, ולתקן את התקלות, ומה שיהיה ביניהם, אנחנו נצלח את זה.
מאיר מייקה מסתי, תודה.
תודה רבה.
תודה.
פרסומות. תת אלוף במילואים שלישי לתוכנית, אורי אורון, מנהל סוכנות החלל הישראלית, שלום.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אז אתם תקיימו לציבור הרחב אירועי צפייה מיוחדים לצפייה במטר המטאורים, מהראשון עד ה-12 לשמיני, תגיד, ואם זה יהיה מטר של כטב"מים?
אז בציניות נגיד שיהיה מאוד מעניין. אבל לא בציניות, הדבר הראשון שאני חושב שבימים האלה צריך להגיד שאנחנו עושים את כל האירועים האלה בכפוף לכל ההוראות של מערכת הביטחון, פיקוד העורף, ולכן אנשים צריכים להישמע לזה. אחת שאמרנו את זה, אז אני, כן, אני חושב שיהיה מעניין לצפות בשמיים, והפעם לשם שינוי לראות דברים שהם לא מעשי ידי אדם שמגיעים, אנחנו חושבים שזה יכול להיות אירוע מעניין ונחמד מאוד.
אתה חושב שיש קשב לציבור שיכול לצאת מהבית ולראות 50 נקודות זוהרות ואז 50 שובלים שממריאים אליהם ומפוצצים אותם, וזה קורה כל יום, או לשכב על הגב בחושך במחטש ולראות אולי פול כוכב, הנה ראיתי עוד אחד, והשאלה היא אם זה הקצב של האירועים שהציבור מוכן לו עכשיו.
אז זה אני מציע לשאול את הציבור, אנחנו פה שלושתנו בשידור, לפחות אחד מאיתנו היה מוכן לעשות את זה, אז אני חושב שנכון לשאול, בעיקר לאפשר לציבור לעשות את זה שוב במגבלות של כל מה שאפשר, אנחנו נותנים את האפשרות לעשות את זה כן, בכל תוך המציאות המטורפת שבה אנחנו נמצאים, אנחנו מנסים לאפשר גם את זה, אנחנו חושבים ש...
טוב, ספר לנו אם ככה זרמנו, גמרנו את הבדיחות על הכתבמים והטילים, מה הפעילויות, איפה אפשר לראות, מה אפשר לעשות, זה באמת בין ה-1 ל-12 באוגוסט?
זה בין ה-1 ל-12 באוגוסט, ואנחנו בעצם מאפשרים את זה במגוון רחב מאוד של גנים לאומיים, כוכב הירדן, חן בעירות, תל ערד, ממשית, עוד הרבה מאוד פירוט, יש את זה באתרים, אפשר לבוא ולראות, זה בחינם. שם בעצם מתקיים את הפעילות, אבל אני רוצה להגיד עוד דבר, בעצם כל אחד מאיתנו יכול למצוא פינה חשוכה בשעות הלילה, בעיקר מאוחרות, ולחפש ולראות זה בשמיים, וקצת באמת לקחת את המחשבות.
טוב, אני לא יכול להתאפק, אם הם יפסיקו לנו את החשמל, החיזבאללה לכולנו תהיה
פתאום. היו המון נקודות.
הצטער, אבל לא יכולתי.
לא, לא, זה בסדר, זה בסדר. וזה באמת תופעה, צריך להבין את זה, זה תופעה יחסית מיוחדת, היא קורית לנו אמנם כבר הרבה מאוד שנים, בתוך פרק הזמן הזה, בתוך התקופה הזאת.
אתה יכול בחצי דקה, באמת נשאר לנו חצי דקה, להסביר לנו את זה? מה גורם לנו לחשוב שמלא מלא כוכבים ומטאורים נופלים עלינו?
כן, זה די פשוט. יש כוכב שביט בשם סוויפט טייטל, שהוא בעצם משאיר אחריו שובל של אבק. כדור הארץ עובר בתוך האבק הזה. וכשכדור הארץ עובר בתוך האבק הזה, אז אבנים מאוד מאוד קטנות נשרפות באטמוספירה, וזה מה שאנחנו רואים. רובם אגב נשרפות הרבה 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 מעל פני הקרקע בגבהים שמעל 80 ו-90 קילומטר. ואנחנו פשוט רואים את השריפה של האבנים הקטנות האלה, שהן ניתחות בתוך האטמוספירה של כדור הארץ. זה מה שאנחנו רואים.
אז זה אבנים קטנות, זה לא כוכב שביט.
לא, 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 זה השריות אבק שמשאיר אחריו כוכב השביט אחריו, ואנחנו בעצם בתוך האבק שלו. אנחנו עוברים בתוך האבק שלו, וזה מה שקורה לנו.
הוא אשכרה משאיר לנו אבק.
וזה קורה פעם בשנה. פחות או יותר.
זה קורה פחות או יותר פעם בשנה, באזור הזה של השנה, בדיוק כבר הרבה מאוד שנים, זה קצת משתנה בעוצמות, אבל כן, בהחלט כן.
טוב, נקווה שהדבר היחיד שיפול עלינו ככה באור בשמיים יהיה אבק, ובאמת לימדת אותי משהו שאני לא יודע, תת אלוף מילואים אורי ירון, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם. בואו ננסה את החוצה ולראות עוד את הדברים האלה.
הישראלית. אורחים ומפיקים אסף נבו ויואב כהן, אחראי לשידור שקט וולפין, אורחי דיגיטל רעות, מתתיהו ארגון, גיא רביב ואחיעד לוק, אחינו ספורט עם קופן ושרף. ומחר בואו נקווה שכולנו נהיה פה.
נפגש בחמש אחרי המלחמה.
בדיוק.